מאחים פנימי, ועשו ארון, זה הדבר הראשון, מוצאי שיטים, לאט לאט יוצאים אל ההיכל, אל הקודש, מנורה, שולחן, ובסוף מגיעים אל החצר. שם יש את המזבח החיצון, את הכיור, בפרשת ויקהל, ששם מוזכר כל מבנה המשכן, פרשת פקודי זה הסכומים של הכל ביחד, כלומר כמה כיכרות כסף, כמה זהב, כמה נחושת. נגיע לזה עוד מעט. וגם פירוט בבגדי כהונה, שלא דיברנו בפרשת ויקהל. אז בפרשת ויקהל זה הסדר ההפוך. מתחילים את הכל מהחוץ פנימה. מתחילים מהבנייה של ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, ועכשיו מתחילים את הבנייה, והנה הבנייה מתרחשת. והנה הבנייה מתרחשת, איך היא מתרחשת? היא מתרחשת מהלולאות, ואחרי הלולאות קרסי הנחושת, ואחרי זה הקרשים למשכן. בסדר? ככה הולכים ונכנסים 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 פנימה. אחרי זה מגיעים לשולחן, ואחרי זה למסגרת. ואחר כך, ממש ממש לקראת הסוף, מגיעים ומסכמים את העניין של המזבח והחצר. ושם כתוב כך, ויעש את מזבח העולה עצי שיטים. במילה אחת, מזבח העולה זה המזבח החיצון או הפנימי, החיצוני. יש לנו שני מזבחות, יש לנו מזבח פנימי, שנקרא בפרשה שלנו מזבח הקטורת. מזבח הקטורת. עליו מקטירים קטורת כל יום ביום, 368 בנים היו בה, 365 כמניין ימות החמה, בנה לכל יום. זה המזבח הפנימי, הוא שלושה מנים של הערב יום הכיפורים ויום הכיפורים, ועליו הקטרת הקטורת הגדולה של יום הכיפורים. בסדר? שעושה אותה הכהן בתוך קודש הקודשים, ויוצא אל המזבח. המזבח הזה נקרא מזבח הזהב, או המזבח הפנימי, או מזבח הקטורת. כדי שנבין את הממדים, במשכן הוא היה אמה אורכו ואמה רוחבו, זאת אומרת 50 על 50 סנטים. זה פחות מתי קטן. ואמתה עם קומתו. רבוע יהיה. המזבח החיצון, שהוא במשכן, אחרי זה במקדש, הכל בפרופורציות, הכל גדול יותר. אבל הפרופורציות של המזבח החיצון הוא המאתיים החצי, הוא כבר הרבה יותר ארוך, החצי, המאתיים החצי הוא פי חמש. המזבח החיצון הוא בעצם המזבח שעליו מקריבים את כל הקורבנות. הוא נמצא בחצר. והוא המזבח החיצון, או מזבח הנחושת, כי הוא עשוי נחושת, אנחנו נדבר עוד רגע על החצר היום, אבל מה שאותי מטריד זה שהוא נקרא משום מה, אם המזבח הפנימי נקרא מזבח הקטורת, איך נקרא המזבח החיצון בפרשה? מזבח העולה. וזה צריך להבין למה. כי הוא לא רק מזבח העולה. מזבח הקטורת הוא באמת המזבח שעליו... הוא המזבח שעליו מה עושים? רק מקטירים קטורת. זהו, לא מקריבים לנו שום קורבן. אבל המזבח החיצון, עליו מקריבים את כל הקורבנות. מקריבים עליו את הכל. את כל קודשי הקודשים, ואת כל הקודשים הקלים, ואת כל החטאות, ואת כל האשמות, ואת כל התודות, ואת כל השלמים. מקריבים עליו גם עולה. הוא לא מזבח הקורבנות, אלא הוא מזבח העולה. בסדר? וצריך לנתח טוב למה. אז העולה עולה קליל, היא עולה למעלה, היא עולה, נכון? אבל מאידך, מבחינת חשיבות, אני הרי לא מבין בחשיבות, אבל מבחינת חשיבות, כלומר, אם היו שואלים אותי מה מתקן יותר, איפה הדברים היותר הרואיים, זה לא בעולם. עולה קריבה על מה? על מה מביאים עולה? על ביטול מצוות עשה. אם ביטלתי מצוות עשה, צריך להקריב עולה. ועל מה מביאים חטאת? אם עברתי, לא תעשה. אם עברתי על דברים שחייבים עליהם סקילה במזיד, ועשיתי אותם בשוגג, אני מביא חטא. דוגמה. נניח דוגמה. זה לא קרה, אבל נניח ש-30 שניות היום התבטלתי. זה לא יכול לקרות, אבל נניח שזה קרה. 30 שניות. אמרתי פעם שאם אני הייתי צריך להביא על כל ביטול עשה של, יש מצוות עשה של והגית בו. אם אני על כל ביטול עשה כזה הייתי צריך להביא פר קטן אחד, אני הייתי צריך לרכוש כל יום את הרפת של גש פעים יחד. זה ביטול עשה. אז מכל הדברים שעליהם מביאים במזבח, זה נקרא מזבח העולה. מה זה, מה זה? לא מביאים. ודאי שלא. כי יש עולה תמיד. נגיע לזה.
כי אין איזה גדר
גם של זמן. כי אין איזה גדר של זמן. נכון. בסדר. אבל אני הבאתי בכוונה דוגמה של מצוות עשה. נכון. וזה לא מביאים. עשה שאני יודע להגדיר אותו. ביטלתי עשה. ביטלתי עשה בציצית. לבשתי 4 כנפות בלי ציצית. בסדר. אבל לכאורה ולא תעשה, פגעתי בדברים יותר גדולים. מור זקן מדבר על זה בתחילת איגרת התשובה, נדבר על זה עוד מעט. אז יש מזבח, ואנחנו משום מה קוראים למזבח הזה מזבח העולה. מזבח הנחושת הבנתי. הבנתי גם מזבח החיצון, כי הוא חיצון, והוא פנימי. מזבח הקטורת הבנתי. המקביל למזבח הקטורת היה צריך להיות מזבח הקורבנות. בסדר? מזבח העולה. נדבר על זה עוד בהמשך. עכשיו, אבל זה אני משאיר באוויר, בסדר? על זה נדבר. ויעש את מזבח העולה עצי שיטים. 500 אורכו ו500 רוחבו רבוע ו300 קומתו. אז המזבח עצמו הוא עצי שיטים, אבל ויעש קרנותיו על 4 פינותיו, ממנו היו קרנותיו, ויצף אותו, כל המזבח מצופה מה? נחושת. ויעש את כל כלי המזבח, את הסירות ואת היעים ואת המזרקות ואת המזלגות ואת המחתות, כל כלי המזבח חיצון, כל כליו עשה נחושת. בכלל, אני רוצה רגע שניכנס לאווירה, שיבנה במהרה בימינו, שניכנס לאווירה, החצר היא כולה נחושת. הכל נחושת. עוד מעט תראו, כל הפרטים שלה נחושת. חכו, חוץ מכמה דברים, או חוץ מדבר אחד מהותי, עוד מעט. ויעש למזבח מחבר, מעשה רשת, נחושת. תחת קרקובו מלמטה עד חציו. ויצוק 4 טבעות ב4 קצוות למחבר הנחושת. ויעש את הבדים עצי שיטים, הבדים שלוקחים איתם את המזבח, כשהוא מתלטל, הם עצי שיטים, ויצף אותם נחושת. ויבא, בסדר, המזבח הפנימי כולו זהב. ויבא את הבדים הטבעות על צלות המזבח, לשאת אותו בהם וכו'. ויש עוד כלי אחד, הוא הכלי האחרון המוזכר בכל הבנייה כולה. ויעש את הכיור. נחושת, ואת קנו נחושת. עכשיו הדבר המעניין. במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. אז הכיור עשוי נחושת, והמראות היו מנחושת כנראה, אבל הוא עשוי נחושת במראות הצובעות. וזה דבר שצריך להבין אותו. מראה, אם מראה פירושו ראי, ומראה פירושו ראי, זה זכוכית. אבל זה כנראה נחושת, צריך להבין מה בדיוק של נחושת, אבל את הכיור עשה נחושת ואת קנו נחושת, במראות הצובעות אשר צברו פתח אוהל מועד. על זה נתמקד עוד שנייה, רק כדי שנבין את האווירה של החצר, וזה מסתיים את פרשת ויקהל עוד רגע. ויעש את החצר, כלי החצר, עמודיהם 20 ועד מהם 20, נחושת. והעמודים וחשוקיהם, כסף. זה נחושת, והשאיפה היא תמיד לכסף. ואז נכנסים, ואז עמודי כסף, והשאיפה היא לזהב. ואז נכנסים פנימה וזה זהב. זה הסדר. עכשיו, כל מה שקורה בדרך זה הכל, 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 הכל נחושת. טוב, והאדנים לעמודים נחושת, ווי העמודים וחשוקיהם כסף. הם מחושקים כסף. חשבתם פעם על המילה מחושקים? החשק. חושק לי. זה נחושת? חושק לכסף. וכשנכנסים פנימה, זה כסף כוסף לזהב. חושק, כוסף, כסף, כוסף לזהב. ומסך שער יחצר מעשר עוקם תחלת וארגמן וכו'. ועמודיהם של המסך ארבעה, ועד מהם ארבעה נחושת. בסדר? וכל היתידות למשכן ולחצר סביב, וזו המילה שחותמת את פרשת ויקל, נחושת. בזכות זה שויקל ופקודי נפרדים, אנחנו מסיימים פרשה במילה הכל כך חשובה לי להיום, נחושת. על זה אנחנו נדבר עוד מעט. אחרי זה, מובאת מיד פרשת פקודי, אמרתי לכם שברביעי כשמחוברים זה הולך ביחד, ושם מיד בהתחלה מביאים את הסיכום, פסוק כ"ד בפרק ל"ח, סיכום סכומי הכוונה כמויות, הזהב, כל הזהב ועשוי למלאכה בכל מלאכת הקודש, זהב התנופה, פסוק כ"ד בפרק ל"ח, 9.20 כיכר ושבע מאות ושלושים שקל ושקל הקודש. כסף פקודי העדה מעט כיכר, כמה כסף נוט מני, כסף סילבר. כמה כסף, בסדר? 1,705.70 וכו'. יופי. ועכשיו מה נשאר לנו להגיד? כמה מה? נחושת. ומה עשו מזה? גם כתוב, ואז כתוב, הוא נחושת התנופה, פסוק כ"ט, 70 כיכר ו-2,400 שקל. ומה עשו בנחושת? עכשיו הדבר המעניין, שלא שמים לב אליו, לומדים את רשי. מן הסתם זוכרים שרשי אומר מראות הצובעות של הנשים במצרים, הנשים, נגיע לזה, אבל לא שמים לב לבעיות שאותם רשי רוצה לפתור. ויעס בא את, במה? הוא נחושת התנופה, אותה נחושת, מה עשו בנחושת? ויעס בא את, אדני פתח אוהל מועד, דיברנו? האדנים, ואת מזבח הנחושת, אמרנו? ואת מחבר הנחושת אשר לו, אמרנו, ואת כל כלי המזבח, מזלגות, יאות, ואת אדני יחצר סביב, ואת אדני שער יחצר, ואת כל יתדות המשכן, ואת כל יתדות יחצר סביב. ואת מי הוא שכח? תקיעו. מה? תקיעו. החשוקים הם כסף, הוא לא שכח. הוא מדבר רק על מה שנחושת. אז הוא דיבר על כל מה שנחושת, והוא שכח את הכיור. ממפורש אנחנו קראנו מקודם שהכיור נחושת וחנו נחושת. למה הוא לא מביא? לא לומדים רשי נכון. קוראים רשי ורואים איזה מדרש יפה, אז מדברים על המדרש. רשי מוטרד מבעיות בפשט. כשרשי בא להסביר, רשי לא מביא מדרש. רשי זה לא פניני המדרש. רשי צריך להסביר את פשוטו של מקרא. וכשרשי לא אומר רבותינו דרשו ומביא מדרש, זה מפני שהוא אומר אין פה ברירה אלא להבין שזה הפשט. למרות שזה מדרש. בסדר? אבל זה פשט, כי הפסוק זועק. בזה מסתיים רביעי, כשהם מחוברים. וכשהם מחוברים בכוונה זה בזה מסתיים, כי מתחילים בנחושת, מסיימים, והצרימה זה חסר משהו. מנחושת התנופה שזה היה כמותה, הזכירו את הכל בפירוט והעלימו רק את הכיור. עכשיו נחזור לפסוק על הכיור. אני קורא את הפסוק ואין חומשים, לא צריך. כל מה שצריך להתמקד זה בפסוק עצמו. תזכרו אותו. הכיור הזה זה הכיור שבו מקדשים ידיים ורגליים כשנכנסים למזבח. על הכיור הזה יסופר שוב בסוף פרשת פקודי, שאנחנו נסיים את הקריאה ולפני חזק חזק ונתחזק, ממש בסיום כתוב בפרק מ' שבראש חודש ניסן הקים משה את אוהל מועד. דרך אגב, עד ראש חודש ניסן עוד אין אוהל מועד. איזה אוהל מועד היה? שמשה הקים. היה אוהל מועד של שבוע שעבר. היה אוהל מועד שמשה הקים ונטע את אוהלו מחוץ למחנה וקרא לו אוהל מועד. יופי. אוהל מועד של המשכן עוד לא הוקם. תזכרו את הפרט הזה, נגיע עוד מעט. ומתואר איך בראש חודש ניסן בשנה השנייה לצאתם, שנה אחרי היציאה פחות שבועיים, מוקם המשכן. בסדר? אז בעצם הפרשיות האלה עוסקות בשישה חודשים, פחות 10 ימים. ויקהל משה, זה היה למחרת יום הכיפורים, ובשישה החודשים האלה של החורף, בנו את המשכן, ובראש חודש ניסן, מוקם המשכן. בסוף פרשת הקמת המשכן כתוב, בסוף כתוב כך, וישם את הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח, פסוק למד בפרק מם, ויתן שמה מים לרוחצה. דרך אגב, מאוד מעניין. הכיור בנוי ממראות הצובעות, ומי שמסתכל בכיור, מה הוא רואה? את עצמו. זה המקום היחיד במשכן שבו יש מראה. זה היאור של המשכן. שמתם לב פעם שיאור זה ראי, באותיות הפוכות? כשמשה רבינו הלך ליאור, ושם היה צריך לתפוס אותו משה רבינו ולהגיד לו שפה יהיה דם ותיזהר, פרעה, ושם היה משה רבינו צריך לתפוס אותו, אז חז"ל שואלים מה הוא עושה ליד היאור. יש הרבה תשובות. והמדרש אומר מה הוא עושה ליד היאור. לפרעה הייתה בעיה גדולה, מסכן. מה? זה רש"י. זה רש"י. אבל המדרש אומר אחרת. כי לפי רש"י הקושי הוא, אז למה זה צריך להיות יאור? זה גם היה יכול להיות האולם של האתר בנייה באזור אלכסנדריה. אז למה העניין הזה דווקא? אז מובא במדרש שכשהוא הגיע ליאור, הוא פתר לעצמו בעיה קשה פרעה. כל פעם כשפרעה, הרי פרעה הקים בית עבדים, נכון? ולכל אחד היה אדון. ומי היחיד שלא היה לו?
פרעה.
פרעה מסכן, בודד בצמרת. והוא היה הולך כל בוקר אל היאור, כך מתאר המדרש, והיה עושה ארמונות מים. שיחקתם פעם בשלולי בארמונות מים? הוא היה מסתכל ביאור וראה את דמות עצמו ואמר, מועידים אנחנו לך. אם מועידים דרבונו, כי הוא היה גם המניין, הוא היה הכל. אז הוא הסתכל, השתחווה לדמות עצמו, עד שהתפקקו כל החוליות שבשדרה, אבל כנראה לא התפקקו מספיק, ואז הוא קם, עשה אויסה שולם. ואז בא משה ואומר לו, בוא, 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 בוא. תמשיך להשתחוות. ופתאום זה נהיה דם. והראי הלך. כך אומר המדרש, היאור, היוד א' ר' התחלף, והראי נגמר לו. נכון? משה רבינו היה משה רבינו, אבל אם זה היה מישהו כמוני שם, היה אומר לו, תזהר, עוד שבוע אתה תעשה ככה, ופתאום תראה צפרדע. אז תעוף מהר, כי אחרת זה יהיה בכלל פדיחה. לך. ובכלל, בכל מגמת אדם, מי שיסתכל על מכת אדם פעם, מעולם לא הייתה שם מגמה שאולי הפרעה הזה יוציא אותם ממצרים. הפרעה הוא כל כך עמוק, שהוא לא הולך להוציא אותם ממצרים במכה הראשונה. קטן עליו. הוא בסך הכל הולך לבדוק אם החרטומים יכולים לעשות את זה יותר טוב. מבחינתו זה מבחן כישרונות, בשלב הזה. הנושא שהמצרים אין להם מים 7 ימים, זה באמת לא הדבר שממש תורד את מנוחתו. הוא דווקא היה מסודר. יש לו וויסקי. הבעיה היא רק... רק מה? בזאת תדע כי אני... השם, כשאתה תוציא את עצמך. זה מאוד מעניין, כשנכנסים למקדש, כשנכנסים למשכן, יש יאור קטן. וביאור הזה אתה רואה את עצמך, ושם אתה מקדש את ידיך ורגליך לבטל את עצמך לקדוש ברוך הוא. עכשיו, כל הקיון נעשה ממראות הצובעות. רש"י מתרגם מראות, מירר. יש כאן דוברי צרפתית? רש"י אומר מירואש, משהו כזה.
מירואר.
איך?
מירואר.
מירואר. זה מירר? מירואר. אצלנו, לא? הירושלמי מירר זה אחד שעומד במיר. אבל מירואר. מצוין, שוי. אז זה מירואר. ככה רש"י אומר, מירואר. השינים תמיד נעלמים בצרפתית העתיקה. אז זה מירואר. יופי. אז הכיור היה מראות, ובעצם הוא מראה. אבל רק נסיים, ומה עושים בכיור הזה? ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו, משה ואהרון ובניו, את ידיהם ואת רגליהם, בבואם אל אוהל מועד, ובקורבתם אל המזבח ירחצו, כאשר ציווה השם את משה. זהו, ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח, ויתן את מסך שער החצר, ויחל משה את המלאכה. יפה. הקשיים בפסוק. ויעס את הכיור, אני חוזר לפסוק. ויעס את הכיור נחושת ואת קנו נחושת במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. ומשום מה הכיור, כפי שאמרנו, לא מוזכר אחרי זה בתוך הדברים שהם בתוך המניין של מה שעשו מנחושת. כנראה שעשו אותו ממשהו מרכזי אחר שלא נכנס במניין הכללי. הוא נחושת, אבל יש בו משהו שלא נכנס במניין הכללי, הוא מיוחד. הוא ייחודי, הוא לא מופיע ביחד עם כל הרשימה.
וגם בסיכום.
בפקודי, בסיכום, כן? אז כנראה המראות, אולי הם כן נחושת. אולי המראות הם לא, אני עוד לא יודע.
אבל גם בסיכום זה לא מופיע בתת קטגוריה אחרת.
נכון, הוא גם לא מופיע בקטגוריה אחרת. אבל מופיע שהכיור ממנו רוחצים והכל, והוא לא מופיע. בעיה א', בין שימו לב לבעיה מאוד מעניינת שנייה. במראות הצובעות אשר צבעו, אנחנו הרי לא יודעים מה זה מראות הצובעות, נצטרך לנסות להבין את המושג הזה, אשר צבעו פתח אוהל מועד. לא יודע אם מישהו פעם שם לב לבעיה המעניינת הזאת. הרי, נו, הרי עוד.
עוד לא בנו את
אוהל מועד.
במקום שעתיד להיבנות.
אז כנראה צריך להגיד במקום שעתיד להיות אוהל מועד. אז מה זה אשר צבעו פתח המקום שעתיד להיות אוהל מועד? לא מובא באף אחד בשום דבר אחר. לא כתוב שכל נדיב ליבו הביא את תרומת השם אל פתח אוהל מועד. רק פה. אז מה זה פתח אוהל מועד? אבן עזרא דרך אגב אומר שפתח אוהל מועד, אתה יודע איפה זה? פתח אוהל מועד, האוהל של משה מהשבוע שעבר, לכן הצבעתי לך. פתח אוהל מועד, האוהל של משה. תשמעו את אבן עזרא. אבן עזרא אומר, אפשר שבהכלל הכוונה כאן לא לפה. כי אבן עזרא הוא הפשטן, והוא אומר, רגע, 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 עוד אין אוהל מועד. מה על שם העתיד? עוד אין אוהל מועד. לכן אבן עזרא מציע כאן הצעה גאונית. הוא אומר, יכול להיות שפשוט הם הולכים אל משה. ואשר צבעו הכוונה, הפגנה. הייתה שם הפגנה, חבל על הזמן. כי שום תרומה אחרת לא היה צריך לצבוע. בכלל, יש דבר מאוד מעניין. מי שפעם עסק בשנור, יודע שלא ממש צריך שינדלדו לתת. זה בסדר. אתה מוכן לקבל די מהר. לא צריך ממש לצבוע על פתח אוהל מועד. אם אתה רוצה לתת, זה בסדר גמור. אני מהר מוכן לתת לך קבלה, רק תביא. פה יוצא מהפסוק עצמו יוצא, שהיה כאן איזשהו משהו של הפגנה. ואנחנו לא יודעים איפה זה אוהל מועד. אומר רש"י, ואני קורא את רש"י, ורש"י הוא נפלא, ואני רוצה לקרוא אותו, ורש"י מוכר מן הסתם, אבל פעם אחת נלמד אותו כמו שצריך. במראות הצובעות, וכמובן לא ענינו בכלל למושג, מראות הצובעות. בנות ישראל היו בידן מראות. אתם צריכים עכשיו לראות איך שלומדים את הפרשה, איך רש"י יענה על כל השאלות. אתם שמתם לב, אנחנו מדייקים ברש"י, רש"י לא אומר איתה במדרש, רבותינו דרשו, מדרש אגדה אומר. רש"י מיד אומר את הפירוש. במראות הצובעות, כלומר, זה כן היה נחושת, רק הנחושת הגיעה במראות צובעות. בכלל יכול להיות שהמראות לא היו זכוכית בכלל, הן היו מראות נחושת. והנחושת הייתה לא בנחושת, כיכר נחושת, אלא נחושת שהגיעה דווקא במראות צובעות. במראות הצובעות הכוונה היא, פה הם הקפידו שאתה לא תיקח את הנחושת הזאת, תתיך ותשתמש בה למה שאתה רוצה, אלא הכיור צריך להיות דווקא ממראות הצובעות. זה לא מסתדר עם כל מה שראינו, כי היה לו כיכר כזאת של זהב, וממנה הוא עשה ציפוי לבדים בשולחן, שולחן, לא הביאו לו נתון, תמונת זהב לשולחן. יש כיכר, וממנה בזה משתמשים לשולחן, ובזה משתמשים, נכון? עכשיו אתם מבינים כבר מה כתוב פה, קודם כל בפשט? המראות הן נחושת, כי הכיור הוא כיור נחושת. והמראות הצובעות, הם עמדו על זה שדווקא מזה יעשו את הכיור. ושהוא יהיה במראות הצובעות. ועכשיו הסיפור. בנות ישראל היו בידן מראות, מרואה, הוא יסביר את זה עוד מעט, שרואות בהן כשהן מתקשטות. נו נו. מראות, קוסמטיקה. ואף אותן לא עיכבו מלהביא לנדבת המשכן. והיה מואס משה בהם. זה לא סתם משה לא רוצה, אלא מואס. אתם תופסים את האשר צבעו? אתם רואים איך רשי בעצם תוך כדי ברור מדרש עונה לכל השאלות שאנחנו מבררים. הוא כבר אומר לנו מה שבפקודי, הוא לא יגיד את זה, הוא רק רוצה שתלמד קודם כל אתה את הפרשה. מה שבפקודי הסכום הכולל לא מופיע, כי זה היה בנפרד. מהכיכר הכללית של הנחושת עשו את כל מה שמופיע שם בפירוט. אבל את הכיור לא עשו מהכיכר הכללית של הנחושת, אלא עשו מהמראות הצובעות, לכן זה לא מופיע שם. מבינים? פשט, פשט מקרא, רק פשט. רש"י מבקש ליישב פשוטו של מקרא. הלאה. והיה מואס משה בהם, מה שמסביר את האשר צבעו. ממתי תורם צריך להפגין כדי שאני אקבל?
כי זה לא ציווי, הקדוש ברוך הוא לא ציווי אותו שזה ממראות צובעות.
כי זה לא ציווי, אבל תראה שזה הרבה יותר מלא ציווי. לא ציווי, אז משה אומר לא. למה מואס? שמע את רש"י. מפני שעשויים ליצר הרע. הוא אומר, לא. עכשיו, לא רק שאנשים אומרות לו, אתה תקבל את זה, הן גם אומרות לו, מהדבר הזה שעשוי ליצר הרע, מזה עושים את מה? את הכיור להיטהר. שיהיה ככה, בדיוק, פונקט. אין לכם משהו אחר שאפשר לעשות עם זה, אולי איזה יריעות עיזים ככה, מהצד האחורי. אפשר גם עם שלט, תרומת הנשים החפיצות בעילום שמן, מיסס זה וזה. זה לא בעיה, יש שלטים כאלה. אדון אנונימי, אדון איקס. אתם מכירים את התרומות בעילום שם? אז גם זה יהיה. מה הבעיה? למה צריך שזה... גם איזה מין דבר זה? הן אומרות לו שזה הכיור אשר צבעו. יש לנו מעט פרשיות כאלה בתורה שבהם מתעקשים. פסח שני. זוכרים? באים אנשים, תמאים, ואומרים, בנות צלופחד. גם שם זה נשים. לך תבדוק. וגם פה, עכשיו רגע. אמר לו, מה?
למה נגרע?
אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל ציווי. כי אילו חביבים עליי מן הכל. וואו, רבי סי, לפעמים יש מחלוקות בין משה לקודש ברוך הוא, אי אפשר רק ללמוד רש"י ליהנות מהרעיון ולרוץ קדימה כמו באיזה שישתות קפה. יש כאן ויכוח בין משה לקודש ברוך הוא. ויכוח כזה היה למשל בחטא המרגלים. הקודש ברוך הוא אומר לו, אל תשלח, ומשה אומר כן. אבל פה תשמעו את הקיצוניות של הוויכוח. משה מואס, והקודש ברוך הוא מחבב יותר מהכל. זה די מוקטן.
אז אולי הוא ציווה מלכתחילה שהם יביאו מראות, אם הוא כל כך מחבב את זה.
אם כל כך מחבב את זה הקודש ברוך הוא, למה הוא לא אמר, אנשים תבן המראות?
בגלל שזה
בבלי ציווי, אומר רונן. בואו נלך לאט לאט. אני אומר לכם שכשלומדים רש"י באמת, אז פרשה שלמה, זה, אתם יודעים מה זה ליישב פשוטו של מקרא? אמרנו יותר מפעם, וזה חשוב מאוד שיבינו. אני חוזר למושג. פשט בעברית, זה כל כך פשט מה שאנחנו אומרים, זה כל כך לא דרש. פשט בעברית, בכלל, להוציא מהראש, יש לנו כל מיני פירושים לעצמנו שנובעים מאגו. כשחברות המתווכחת, ומישהו אומר, אני אומר פשט בתוספות, אתם יודעים מה הוא מתכוון להגיד? מה שאני אומר צודק, ואתה טמבל, ולכן זה פשט. רק לא יפה להגיד, ואתה טמבל, אז אומרים, אתה לא מבין שזה פשט? לא, אני לא מבין שזה פשט. זה לא פשט, לדעתי זה בקושי רמז. אבל זה פשט, פשט, פשט. למשל, יש מחלוקת בפשט, מה זה שור, ביני לבין המלאך מיכאל. אני אומר ששור זה אחד עם ארבע רגליים שעושה מו. והוא אומר ששור זה מה שהוא רואה במרכבה. לא יקש. שני הדברים פשט. רק השאלה היא, איפה אתה נמצא? פשט. בסדר? ויש הרבה מחלוקות כאלה בעולם, והכל פשט. אתם יודעים מה זה באמת פשט? מה ההבדל בין פשט לדרש? פשט, התורה היא קלף. היא אור. כשאני פושט את האור, אז אני רואה את הפשט. איך תלמד פשט בלי ללמוד גם את החלק של פקודי על הכיור, את החלק של ויקל על הכיור, את הסיפור במצרים על הכיור? פשט, תפשוט הכל. עכשיו, מה זה דרש? דרש זה הדבר הבא. דרש זה למשל. ארמי עובד אבי וירד מצרים הוויה גור שם בלתי מעד ואי שם לגוי גדול עצום ורב, אומר הרמב״ם, צריך לדרוש בפרשה זו מארמי עובד אבי. מה זה לדרוש? ויה גור שם בלתי מעד, מתי מעד, 70 נפש. מאיפה אני יודע? אני אוכיח לך. ואי שם לגוי מלמד שהיו גדול איקס. ורב זה. עצום, זה. הבנתם מה זה דרש? דרש זה כמו בבית הדין. פעם בבתי, פעם כששפטו, אז היה צריך לדרוש ולחקור ולשאול היטב. זה סיפור היסטורי. היה צריך לדרוש, לברר. אין דבר כזה שהבנתי. אני צריך לדרוש. אם אתה לא דורש, אז אתה רוצח. צריך לדרוש. איך דורשים וחוקרים ושואלים היטב? דורשים 50 פעם ושואלים, תגיד, זה היה תחת עץ תאנים? התאנים היו לבנות, לבנבנות, ירקרקות או אדמדמות סגלגלות. וכמה תאנים היו? ומתי? ואז חוזר השופט, אותיות פשט, שופט, ודן במכלול. ועוד פעם לוקח אוויר לנשימה, ואומר, רגע, 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 מה אתה נותן לי פה סיפור יפה? אבל אני רוצה לבדוק את הדרש. ודורש, וחוקר, ושואל, וחוזר לשפוט. זה נקרא לשפוט. משפט צדק הוא משפט שיש בו את הראייה הכוללת, ואת הדרישה הספציפית. בסדר? זה פשט ודרש. יש עוד חילופי אותיות, כשלא יודעים לעשות. ופשט, אבל לא משנה. אם לא יודעים את זה, אז זה המצב. אז יש פשט, ויש דרש. כשרשי אומר, אני ליישב פשוטו של מקרא באתי, רשי אומר, מילים בעברית. רשי אומר, זה הפשט, ואני אושיב את הכל בכל מקום. ואתה תראה שכשתצא מהחדר, כל דבר ישב במקום שלו. אני ליישב פשוטו של מקרא באתי. בסדר? עברית זה שפה נהדרת. ליישב פשוטו של מקרא. אנשים טועים וחושבים שמדרש זה דבר שהוא תמיד אגדה. מה פתאום מדרש זה הלכה קודם כל. והגדת לבינך ביום ההוא למור, ביום ההוא יכול מבעוד יום. תלמוד לומר, אם מראש חודש תלמוד לומר, זה מדרש הלכה. מה?
אבל לפי זה יש מקומות שאפשר להתייחס בתור פשט, אין מקרות, זה נקטר פשוטו ודברים כאלה שאנחנו אומרים, אני לא יכול להבין בתור פשט?
כן, בטח, אתה יודע איזה מקום? למשל רשי מצהיר הצהרה. אני ליישב, לא באתי אלא ליישב פשוטו שנקרא. זו הצהרת פתיחה של רש"י. עכשיו תשמע את רש"י. רק התחיל לפרש את התורה, רק התחיל בראשית, עשה מקף, אין המקרא הזה אומר, אלא דור שני. זה הענבה של הרבה שלנו. זה רש"י. הצהרה. כל מה שיהיה פה זה פשוטו של מקרא. נאמבר 1. סעיף 1, 1, 1, 1, 1. לא הצלחתי. ואם באת ליישב לפי פשוטו, אז כך וכך. אבל זה קשה. זה רש"י. בסדר? אז כשהוא לא מצליח ליישב פשוטו של מקרא, הוא מצהיר, הוא מודיע. בסדר? והוא אומר לנו, ודרך אגב זה על ההתחלה כבר. אבל חוץ מזה הכל בסדר. זה על ההתחלה. זה בכלל כדאי לדעת. על ההתחלה אדם צריך לדעת שהוא לא יודע. זה לימוד גדול. זה על ההתחלה. אתם יודעים שיש לנו אותיות בעברית א', ב', נכון? תשמעו דבר מדהים של הרב זצ"ל, של הרב קוק. דבר מופלא. א', ב', ג', א', ב', הפכו להיות לשתי אותיות מאוד מאוד מקובלות. בכל העולם מדברים על אלפא בטא, נכון? א', ב'. בעברית כל אות היא גם מילה. ב' זה בית. נכון? ג' זה לגמול, ד' זה דלת, ה' זה ה' לך, נכון? כל מילה, ו', כל אות. יש לה משמעות של מילה, נכון? זה שפה מופלאה, רוממתנו מכל הלשונות, לשון הקודש. מה פירוש א', מה פירוש א'? ללמוד, לימוד מצויה, אולפן, אולפן, למילה, נכון? תחזיקו טוב, א' זה ללמוד, תמיד דבר ראשון שצריך מה לעשות, ללמוד זה א', נכון? זה אפילו לפני א' ב', זה א', נכון? שלום כיתה א', נכון? זו המילה הראשונה, א', ואיזה כיתה אתה? א', נכון? יופי, מתרגשים ב-א', צויה. א' באיזה שפה זה?
ארמית.
ארמית. ב' זה בעברית. ג' זה בעברית. ד' זה בעברית. ה' זה בעברית. ו' זה בעברית. כל האותיות עד הסוף. א' זה בארמית. אומר הרב קוק. בריש מילים. האלף הוא שכל מה שתלמד זה רק תרגום. זה לא גבל? האלף הוא, תתחיל ללמוד, אולי תבין את התרגום. למה לא ללמוד? תעבור גלגול אחד, תבין עוד תרגום. עוד גלגול, עוד תרגום. אתה עוסק במתורגמנות. מה כתוב פה? כתוב פה אין סוף. ואתה מתרגם אין סוף. יבל. זה א'. פילופלוי. זה א'. ולכן זה קו למעלה, קו למטה, נקודות. זה, אבל זה אחרי זה. עכשיו נחזור אלינו. נחזור אלינו ליישב פשוטו של מקרא. לכן ברחנו לשנייה, כי אני רוצה להראות לכם איך רש"י, בויקל מאוד אוהבים את רש"י הזה. משתי סיבות. קודם כל, כי סוף סוף יש רש"י. זה כזה פרשה ארוכה. זה הפרשות הכי טובות למבחן פש בחטיבה. כי אין רש"י, נכון, עושים ככה שיבר, 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 ואין רש"י, וזה פרשות ש... וסוף סוף כבר יש רש"י, אז זה דרשה כזה נחמד, זה טוב, זה ככה, זה טוב לדגים. אבל מותר גם ללמוד רש"י, בכל זאת תביס עליהם ברצינות. בנות ישראל היו בידן מראות, שרואות, אז הוא לא אומר זה דרש, הוא מביא את זה כהסבר, שרואות בהן כשהן מתקשטות. ואף אותן לא עקבו מלהביא לנדבת המשכן. ועכשיו פלא פלאות. והיה מואס משה בהם. זה חיוני לרש"י לספר את כל הסיפור, אחרת הוא היה אומר, עיין מדרש תנחומה. הוא עושה את זה בלי סוף. אבל כאן הסיפור מסביר את אשר צבעו. והיה מואס משה בהם, מפני שעשויים ליצר הרע. והשאלה ששאלת מצוינת, אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אז אמור לו ציווה. והקדוש ברוך הוא אמר לו, קבל! כי אלו חביבים עליי מן הכל, וצריך להבין את המחלוקת. היא הכי קיצונית שיש. במרגלים זה הרבה פחות קיצוני. משה רבנו אומר, אני רוצה לתת להם את ה... שיבינו מעצמם שהארץ היא דבר שהקודש ברוך הוא בחר. הבנתי, אבל זה לא כזה ויכוח. פה זה מואס או חביב יותר מהכל. או הכי מאוס או הכי חביב. זה הכי קיצוני שיש. הלאה. שעל ידיהם העמידו אנשים צבאות רבות במצרים. מה, ומשה לא ידע את הסיפור הזה? והוא מספר את הסיפור. כשהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם. וכאן קצת זה עזרת אנשים והעזרה כולה, זה פה להבין את הסוגיה הזאת. כשהיו הבעלים עובדים בעבודות פרח, ולא היה להם כוח, ולא היה להם חשק, ולא היה להם טעם לחיים האלה, ובוודאי לא להביא לעולם ילדים שיסבלו בעולם הזה. היו אנשים שלהם מעושות, הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה. תשמעו את הסיפור מדויק. ומאכילות אותם, רשי חריג פה, רשי הרבה פעמים מביא מדרש שבאמצע אומר כדאיתה. הוא מביא עוד קצת, עוד טיפה, ומשלב מסוים הוא אומר כדאיתה. והרבי, זכותו יגן עלינו, מלמד אותנו בפסיקים, בנקודות מתי, אני חושב שלא היה פרשן של רשי כך. בנקודות מתי רשי אומר כדאיתה, והאם הדיבור המתחיל הוא עם נקודה או בלי נקודה. ואז הן משקות ומאכילות אותה, ונוטלות המראות תוך כדי שהם אוכלים ושותים, וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה. אתם מבינים את הפיתוי? הם לא רוצים כלום. ומשדלתו בדברים, העולם הפוך. היא מפתה, היא משדלתו, כי יפתה. איש בתולה מתרגם אונקלוס כי ישדל. לומר, תקשיב טוב, אני נאה ממך. בכלל, מי אמר שלא? ומתוך כך, זה למה מעניין, באמת רוצה. ומתוך כך, מביאות לבעליהם לידי תאווה. טוב, אני את מושה רבינו די מבין כבר בשלב הזה. ונזקקות להם, ומתעברות, אבל אם הילד יבלד, יארגו אותו. ויולדות שם, ביערות. פרטיזני. שנאמר תחת התפוח עוררתיך. המשך הפסוק ידוע, שמה חיבלתך אימך חבלי יולדה, שמה חיבלה ילדתך. וההמשך, שימני כך אותם על ליבך. למי אומרת את זה? היא לבעלה או הקלה לדוד? שימני כך אותם על ליבך, כך אותם על זה רואיך, כי עזך המוות אהבה. של מי? של המשל? של הנמשל? כל שיר השירים זה נמשל. ראיתי מישהו שכותב פעם, אבל גם המשל הוא לא רע. זה הנמשל הכי יפה, אבל זה המשל. כך אותם על זה רואיך, כי עזך המוות אהבה, קשה כשאול קנאה, אני נעה ממך. קשה כשאול קנאה. וזה שנאמר במראות הצובעות, אותן מראות שעל ידן הקימו צבאות, צבאות, צובעות, הכוונה, המראות האלה יצרו צבאות. שישה בקרס אחת. ונעשה הכיור מהם. אבל רשי לא גמר פה. חוץ מלקדש ידיים ורגליים, היה בכיור עוד משהו, שהוא לשום שלום בין איש לאשתו, כי מהמים של הכיור משקים אישה סוטה, כדי להוכיח שחלילה לא היה כאן שום דבר ולא סוטתה וכו' וכו' וכו'. הכיור הוא המים. כל עניינו זה לשום שלום בין איש לאשתו, להשקות ממים שבתוכו למי שכינה לבעלה ונסתרה. רק בעשר שניות. מי האישה ומי הבעל? מי האישה ומי הבעל? לשום שלום בין מי למי? מי נסתרה ולמי כינה הבעל? ותדע לך שהן מראות ממש, אומר רשי. אני יודע שאתה רוצה להגיד לי, רשי זה דרוש. לא, זה פשט. תדע לך שהן מראות ממש. זה היה מראות שראו בהן כמו מראות. שהרי נאמר, פקודי ונחושת התנופה 70 כיכר, זוכרים את הפסוקים שקראנו, וגומר והיה אסבה וגומר, וכיור וקנול לא הוזכרו שם. מה שאמרנו, הלמדת שלא היה נחושת של כיור מנחושת התנופה, זה לא היה מהכיכר שהניפו בתוך נחושת התנופה, זה לא בחשבון הזה. זה היה ממראות הצורות של נחושת. ואין שום בעיה. כך דרש רבי תנחומה, איזה גאונות של רשי. הוא לא אומר ברבי תנחומה, איתה בבית. הוא אומר את כל הפשט, הוא אומר, תדע לך שזה ממש, הוא מסיים, כך דרש רבי תנחומה. זה כל כך מדייק. וכך תרגם אונקלוס. רשי יודע שאנחנו רוצים להגיד לו, טוב, זה לכבוד פרשת ויקב, איזה מדרש שכאן. וכך תרגם אונקלוס. אונקלוס הוא הפשטן הגדול. במחזיין נשיה. והוא תרגום של מראות. ואם אונקלוס היה רוצה לתרגם את זה כאילו זה נחושת רגילה, הוא היה מתרגם נחשה כמו כל הפרשה. אבל הוא עצמו תרגם מראות אנשים. מרואר בלעז, שפיגל, 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 איך? שפיגל ביידיש זה ראי? מראה? שפיגל? או, לא ידעתי. שפיגל, אפילו בצרפתית אני יודעת אותו, גוי גמור. וכן מצינו בישעיה, והגיליונים מתרגמים לנו מחזיתה וכו'. טוב. ודאי, ודאי. טוב, אז עכשיו צריך להבין פה את העסק, וזה דבר פלפלאות. אתם זוכרים שדיברנו על משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, אתם זוכרים? מה זה כל החצר הזאת? כל החצר הזאת היא נחושת, בתוך החצר הזאת יש מזבח, הכל הכל נחושת. המזבח נקרא מזבח העולה. אתם זוכרים כל מה שפתחנו? למה הוא מזבח העולה? הוא מזבח הנחושת, הוא מזבח העולה. והכל הפרשה שלנו מסתיימת במילה, היא מתחילה בויקל, ומסתיימת בנחושת. אני אקצר, זה דבר שהוא פלא פלאות. אני רוצה להתחיל את זה מדבר מופלא של הרבי. משיחה מופלאה של הרבי על מראות הצורות. פסקה מתוך שיחה שלמה. אבל אני רוצה את השיחה הזאת להתחיל מסיפור, לא שלי. ולא, לא יודע את השעה, אבל זה כבר שעת סיפור. אבל סיפור, שעה כזאת, סיפור זה תמיד. שעת סיפור. וסיפור של רבי נחמן. כי כשמספרים סיפור זה חייב להיות של רבי נחמן. כי רבי נחמן אמר שהעולם מספר סיפורים כדי להירדם. ואני מספר סיפורים כדי לעורר. אז סיפור אחד שמעורר מאוד. והאמס היא שהסיפור הזה של רבי נחמן הוא סיפור עממי, להבדיל בין הקודש לבין החול, שסופר בעולם. ומי שמכיר את מקורותיו הוא קודם. אבל רבי נחמן גומר אותו אחרת לגמרי. הסיפור מפורסם מאוד קצר. הסיפור הוא על שני ציירים שהמלך נותן להם מכירים מטלה. והמטלה היא כדלקמן. הוא נותן להם שני קירות. זה מקבל את הקיר הזה, זה מקבל את הקיר הזה. קירות ענקיים בארמון. והוא נותן להם שנה. והוא אומר להם זמן קצוב. והוא אומר להם, אתם צריכים לצייר את הציור היפה ביותר בעולם. לא חסר כלום. שום תקציב, שום דבר. כל הצורות המלוכה פתוחים לפניכם. ואת האומנות הגדולה ביותר בעולם אתם צריכים להביא על הקיר הזה. סעו לשלום, יש לכם שנה, ומי שיזכה בסוף השנה הזאת, מקבל את הזהב, הכסף ונחושת, לכל החיים שלו ושל בניו ושל בני בניו להרבה דורות. לעבודה. נו, נו, לעשות רצון המלך. שני הציירים עומדים ליד הקיר, אתם יודעים כמו אומנים גדולים, ביום, יומיים, שלושה ראשונים, חושבים מחשבות, ולחשוב מחשבות, בצלאל, ש... מה, איך? אחרי כמה ימים, הצייר הראשון מתחיל לצייר. יום ולילה, הוא ישן בקושי, אוכל בקושי, המשקל שלו יורד, הוא כל כולו בציור הזה, הוא חולם את הציור, הוא ישן את הציור, אין כלום בעולם, הוא מצייר. חודש, חודשיים, משנה, מוסיף, מעלה, כל פרט, קיר ענק, והציור מופלא, והוא מתחיל רק. והידידי, החבר שלנו ממול, חושב, הוא כל הזמן שם, מסתכל, חושב, לא מבין מה הולך. רואים שהוא מודד כל הזמן, מודד. מה אתה מודד? לא זה כלום, לא לקח מכחול. פעם אחת שם איזה לייסט מלמטה, לייסט בצדדים, לא מבינים, קראו לה עבודת מסגירות, לא מבינים מה עושה, לא עושה כלום. נו נו, הזמן חולף, אוטוטו נגמר הזמן, הצייר הגדול הולך כבר לגמור את הציפור האחרונה, את העלה ליד, וכל עלה זה שבעה נקיים, וזה מבהיק, זה לא יאמן, אי אפשר לתאר את זה, לא היה ציור כזה בעולם. והוא ממול ממשיך למדוד, גורנישט. יום לפני הסיום, עומד הצייר הזה שהולך לסיים את הכל, ועד חצות הלילה, אומר את הציור, הולך לנוח קצת, כי עוד שעה יבוא המלך. ואז הצייר השני לוקח את כל המידות שהיו לו, ומביא מראה ענקית, ושם על הקיר מול הציור. מראה יפה, מידות מדויקות. המלך מגיע, והוא רואה ציור, והוא מסתכל במראה והוא רואה את כל הציור. עד כאן הסיפור של כולם. הסיום הערבי של הסיפור, סיפור עממי, הוא שהמלך שם את הכסף שהוא הבטיח לצייר, וניגש אל הצייר השני ואומר לו, ואתה תראה את זה במראה. אבל להבדיל, אצל רבי נחמן הסיפור מסתיים שהמלך מתפעל מהציור, כל כך מתפעל, ואז מסתובב לבקח את זה מהמראה ואומר, אבל זה חביב עליי מכל. איך אפשר להשוות בכלל? זה. אתם יודעים מה ההבדל בין הציור המקורי לבין המראה? המלך עצמו. אתם יודעים מה רואים כשמסתכלים בציור? באמת דבר שאי אפשר לעשות אותו. זה רק משה רבינו יכול לעשות. אי אפשר לעשות. זה לא יכול להיות. הצייר של המראה יודע שהוא לא יכול לעשות את זה. אבל אתם יודעים מה רואים כשמסתכלים במראה של הציור? אתה רואה את הציור, אבל אתה רואה את האחורה. ואתה נותן עומק לציור אחר לגמרי. אתה יודע מה פירוש עומק? מה פשט עומק? הוא נתן לו את החיים. אני גם שם. גם האחורה שלי שם. גם כל המציאות נמצאת שם. זה יותר נמוך. זה דבר מדהים. רבי אומר שחז"ל מלמדים אותנו שמשה רבינו הסתכל באספקלריה מאירה. אבל כל הנביאים הסתכלו באספקלריה שאינה מאירה. אספקלריה זה לא מראה, לא להתבלבל. אספקלריה זו זכוכית. אספקלריה מאירה זו זכוכית שממנה אתה רואה קדימה. בהשגות שאי אפשר לתאר. אתה לא שם, זה הכל זכוכי, אבל אתה רואה. אתה רואה למרחקים.
זה לא אחור.
זה זכוכית מאירה. אספקלריה שאינה מאירה זאת מראה. אתם יודעים מה אתה רואה כשאתה רואה את המראה? אתה רואה את האחורה. אתה רואה אותך. אתה רואה את כל מה שאתה רואה, אבל אתה רואה את זה ממקום שאתה תופס במקום. אתה רואה את זה ממקום שאתה כאילו לא יכול לשחרר את עצמך קצת. די, תעזור. תתבטא באלוקות. אין אותך. משה רבינו היה רואה הכל באספקלריה מהירה, והביאו לו עכשיו מראות, והוא לא יכול לסבול אספקלריה שאינה מהירה. הוא היה מואס. אתם יודעים מה רואים במראות? את היצר הרע, את התאווה, הגשמיות בשיאה. אותי, את החיים, את העומק. העומק הוא החסרונות, את הכל. אתם יודעים מה רואים במראות? במראות רואים אישה סוטה שצועקת לא סטיתי. במראות רואים את הציור הכי יפה בעולם, ואני כל הזמן, זה זווית הראייה של הציור. רואים את הציור ואותי. הציור מופרע על ידי כל מיני דברים אחרים. היי, כמה כיף היה לראות את הציור דרך ראי, שאין לו ראי, אלא רק זכוכית, שממנה רואים את הכל. כפני משה, כפני חמה. אתם זוכרים מה אמרה מרים שהיא הלכה ודיברה על משה? אתם זוכרים את מרים? אתם זוכרים את אהרון? אתם זוכרים את כל הדיונים האלה? משה רבינו היה מואס במראות הצובעות. בטח שהוא יודע שמזה הקימו צבאות צבאות. ודאי. למושגים עמוקים קוראים לזה אור ישר ואור חוזר. במשכן יש דברים, רוב המשכן, כל המשכן לא בנוי ממראות. רק דבר אחד צריך להיות בנוי ממראות. אתם יודעים מה? הכיור. אתם יודעים מה זו החצר? החצר היא המקום שאליו אתה נכנס כשאתה נכנס למשכן. מה היה מסביב למשכן? מה היה מסביב למשכן? איזה יריעות? מה היה מסביב למשכן? יריעות מה?
עיזים.
עיזים. מישהו פה פעם גידל עיזים? יש פה עוד מישהו מפתח תקווה כשהייתה מושבה? מישהו גידל עיזים? אתה גידל עיזים? כן, עיזים. גידלו? נכון שאנחנו גידלנו עיזים? אתם יודעים למה עז נקראת עז? כי היצור הכי מעיז והכי חצוף שנוצר בעולם. לכן אגב כל כך הסתדרתי איתם. זה משהו מזעזע.
מיוחד אצלכם
במגדל. חבל על הזמן, זו חוצפה, אתה ראית אותם? זאת חוץ, זה עז, זה מישהו שחושב שהוא נמר. והוא שוב, כאילו, גורניש, כלום. למה מי אתה? מי לשור, הבנתי. עז, מתוך הגורניש של כל אחד יחור שלו, גאול, חבל לך על הזמן.
אתה מורחת לך.
כן, כן. מופיע בחסידות שהשור, אם הוא עובר בשדה, הוא אוכל כשהוא רעב. אומרים שהשור בקורבנות זה מומר לתיאבון. העז זה מומר לאחיס. אתם יודעים מה צריך שיהיה מסביב למשכן יריעות עיזים? אתם יודעים למה? לא יודע איפה אתם. אבל בשביל יהודי כמוני להעיז להיכנס למשכן צריך להיות חצוף. אתם יודעים כמה חוצפה צריך בשביל לחלום על להיכנס למשכן? אתם יודעים כמה פעמים בא היצר הרע הצדקני הזה ואומר, אתה לא מתבייש להיכנס למשכן צבוע, תתבייש. לא מכירים אותו? כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, נחלקו המלאכים קיטים קיטים. אמת אמרה, אל ייברא. שקר אמר ייברא. אתם יודעים מי זאת האמת הזאת? כל בוקר היא קמה איתי. היא אומרת, תגיד באמת, תתבייש. אמת אמרה, אל יברא. אתם יודעים מה עשה הקודש ברוך הוא? לקח את האמת והשליך אותה ארצה. באו המלאכים ואמרו לו, לא יפה. חותמו של הקודש ברוך הוא אמת, ככה היא מסתובבת בבוץ. אמר הקודש ברוך הוא, נכון, צריך להרים אותה. אמת מארץ תצמח, הרים אותה. אומר רבי נתן, תקשיבו, זה פלא גדול. אמת אובייקטיבית. אומרים את האמת האובייקטיבית, רצחתי אותך, אמת אובייקטיבית שאומרת אל ייברא, צריך לזרוק אותה. אתם יודעים לאן? לג'יפה, לבוץ, שתריח קצת. אחרי שהיא תרגיש מה נשמע שם, עכשיו אפשר להרים אותה. איך היה? עכשיו אמת מארץ תצמח, בוא נדבר. אתם יודעים למה צריך להיות איזי מסביב למשכן? כי מי שלא עז, לא ייכנס למשכן. ואז נכנסים לחצר, ואתם יודעים מה פוגשים בחצר? נחושת. אתם יודעים מה השורש של נחושת? מה פירוש נחושת? מצח נחושה, נחש, נחש הקדמוני, איזה נחישות. אתם יודעים מה זה נחושת? נחושת זאת מתכת שכשמסתכלים על הכסף שכוסף ועל הזהב המושלם, זה באמת חוצפה שאת קוראת לעצמך מתכת. לא, באמת, אני הייתי קורא לעצמי פלסטיק ונעלב. יש גבול, כלומר, את חייבת להיכנס פה לחנות? פוסקים בכסף, סילבר, גולד. נחושת? סתם לכלוך. שולם עליכם, נכנסתי, זה אני, הגעתי. עברתי את עיריות העיזים, ואני נכנס לחצר נחושת. איך מסתיימת הפרשה של ויקהל? נחושת. נעים להכיר. וכל היתדות למשכן ולחצר נחושת. חישוקיהם כסף. בטח, הנפש האלוקית שלי חושקת רק לחשוף. אבל אני נחושת. הרבי בעל התניא אומר, אלוקיי נשמה שנתת בי, מי אומר? כל אחד. אז אם אני אומר אלוקיי נשמה שנתת בי, זאת אומרת מי המארח ומי האורח. אם אני אומר נשמה שנתת בי, זאת אומרת שהנשמה היא האורחת. אני העז. אני יודע מי אני. זה בסדר גמור, וזה טוב, ככה אתה אוהב אותי. וזה בסדר גמור. ועם זה אני הולך להיכנס פנימה למשכן. ואז אני פוגש דבר ראשון את הסוף, כי בויקהל זה הולך מהסוף. ואני רואה כיור נחושת, ואני אסתכל שם במים, ומהמים האלה לוקחים לאישה סוטה, ואני מקדש ידיים ורגליים במים האלה, והולך להתקרב למזבח שהוא כולו נחושת. זה לא המזבח הפנימי, אתם יודעים מה עושים במזבח הפנימי? זה מזבח הקטורת, שם נקשרים פנימית בקודש ברוך הוא. אתם יודעים מה עושים במזבח החיצון? מקריבים את המומר לתיאבון שלי, את המומר לאחיס. טיילתם פעם בספארי? תלכו פעם בגן חיות, ותנסו לחשוב לא כמו שחושבים בדרך כלל. שהולכים בגן חיות, תשמעו פעם ילדים, הולכים בגן חיות ואומרים, אתה דומה לקוף, אתה דומה לפיל. תשמעו. אני יודע, לא הילדים שלכם, הילדים של השכנים. תשמעו פעם. אתה דומה לזה, אתה דומה לזה. עכשיו תלכו פעם לגן חיות בלי שאף אחד רואה, ותחשוב במה אתה קוף, במה אתה פיל, במה אתה חמור, במה אתה... טיול שפה בלי שאף אחד רואה. בעיקר אל תלך עם החותמת, תלך עם עצמך, אף אחד שלא יראה, ודבר אליך. רק הפילים רואים. דבר. במה אתה קרנף? במה אתה שימפנזה? במה אתה... זה מעניין מאוד. אתם יודעים מה זה המזבח? ספארי. עכשיו שור, עכשיו עז. מנתחים את האיברים. מנתחים את האיברים, מה זה מנתחים את האיברים? מה זה מנתחים את האיברים ומקריבים אותם כל הלילה? עכשיו תחזיקו טוב, וכל העבודה על המזבח החיצון, שזה העבודה של כל המקדש, מתחילה בתמיד של שחר, ומסתיימת בתמיד של בין הארבעים. אתם יודעים איך קוראים לתמידים האלה? עולה, עולת תמיד. ותמיד של שחר בא לכפר על כל האווירות שהיו בלילה, ותמיד של בין הארבעים בא לכפר על כל האווירות שהיו... ביום, ומאיפה מביאים את שני הכבשים התמימים האלה של כל יום? ממחצית השקל, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. חזרה לספארי. אתם יודעים מה ההבדל בין הכבש לבין השור והעז? שהכבש הוא שפסלה והוא טמבל. הוא כבש מתוק נגרר, סתם. זה לא הילד שלי, זה ההוא לידו, זה השכן. זה הבן של השכנים, אתם לא מכירים? הילד שלי צדיק. וזה לא כי זה אני אובייקטיבי. זה מישהו שגרר אותו. אתם יודעים כמה שכנים יש לי פה שגוררים אותי? יש פה יחסי שכנות מאוד מורכבים. רוב הנפילות שלי נובעות מזה שאני כבש. אני לא כזה שור ולא כזה עז. אני בעיקר כבש. Nice to meet עוד פעם. בחור טוב. לפעמים שור, לפעמים זה נכון, מודה. לפעמים עיל עם קרניים כאלה, עם זה שופוני אנס מה שאומרים, גודל הדור. בדרך כלל כבש. הנפש הבהמית עובדת, ברוך השם, שעות נוספות, והיא מתכוונת ברצינות לכל העבודה. היא אף פעם לא מחפפת. ואני הולך כמו צור. ראיתם פעם כבס עם אופי? אתם יודעים ממה מביאים עולה תמיד? את הכבס אחד תעשה בבוקר ואת הכבס השני תעשה בין הארבעים. וזה לא בגלל שעכשיו קרה משהו, כי עכשיו אתה מצורע לו עלינו, כי עכשיו יש זיווה, כי עכשיו ברוך השם יש לידה, כי עכשיו אתה רוצה להודות. זה רגעים הירואיים של פעם בעוד יום, פעם ביומיים, כהן גדול, מלך. אתה יודע מה אנחנו עושים בעולה? בעולה אנחנו בסך הכל באים לתקן את ביטולי מצוות עשה. אתה יודע כמה פעמים אנחנו מבטלים מצוות עשה? אתה יודע למה אני מבטל מצוות עשה? כי אני כבש. למה אני מבטל מצוות עשה? מה, אני לא מבין שבמצוות עשה אני מביא אלוקות לעולם? אני לא הבנתי את זה? בטח שאני מבין. אז למה אני מבטל עשה? כי אני רעב, כי אני עצבני, כי אני רוצה לגנוב. מה פתאום? כי אני כבס. אז קודם כל הולכים אל הכיור. וכשהולכים אל הכיור, אומר הקודש ברוך הוא, זה יהיה ממראות הצובעות, אבל תיקון, לא הקודש ברוך הוא, הקודש ברוך הוא לא אומר כלום. הנשים אמרו, זה יהיה ממראות הצובעות. הפגנה, צבעו. אמרתי לכם שאבן עזרא אומר פתח אוהל מועד, פתח האוהל של משה היה. ויש מסבירים, פתח אוהל מועד שיקום. והכלי יקר אומר, תקשיבו, מראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד, הן באות ואומרות, אתה יודע מאיפה המראות האלה? מהאוהל מועד שלנו שהיה תחת התפוח. לכל אחת מאיתנו היה אוהל מועד מתחת לתפוח. שם התוועדנו. אתה יודע מאיפה אנחנו מכירות את הקודש ברוך הוא? מהאוהל מועד שלנו. אנחנו רואות את הציור רק במראה. ומי שרוצה להיכנס למשכן, צריך קודם כל לפגוש מראה. ולא לעבוד על עצמו, ולקבל את כל הציור איתו. אמר הקודש ברוך הוא, קבל, כי אלו חביבין עליי מן הכל. כי יותר מעולם האצילות למעלה, מחבב הקודש ברוך הוא את הדבר הכי נמוך, שמגלה אותו יתברך. ועכשיו אתה הולך אל המזבח. והכל נחושת. אלה המראות. את הכיור אי אפשר לעשות מהכיכר הכללית. על הכיור אי אפשר לקבל ציווי מהקודש ברוך הוא. את הכיור צריך לעשות מהאוהל מועד. מהאוהל מועד שהקמתי איתך בעלי. מהאוהל מועד שהקמתי אומרת הקלה איתך. דודי. מהאוהל מועד הזה אנחנו מקימים אוהל מועד. מפה ניכנס אל ההיכל, מפה נלך אל קודש הקודשים. תשאל את הקודש ברוך הוא מה הוא רוצה. והפרשה הזאת היא יותר מלמה ניגרע. כי בלמה ניגרע מיד משה רבינו הולך ושואל. כאן משה רבינו היה כל כך רחוק מזה, כי הוא אור ישר, כי הוא הספקלריה המהירה, שהוא לא שאל בכלל. פשוט היו הפגנות והוא לא ידע מה לעשות. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא תפזר פה שום הפגנה. אתה פשוט תבין שהכיור ייבנה ממראות הצובות. קבל! כי אלו חביבים עליי מן הכל. אתם שומעים? זה היסוד של הכל פה. אז הכניסה למשכן מגיעה מהמזבח שהבנתם איך קוראים לו? מזבח ה... וזה פתחנו עולה. בטח יש שם חטאת... יש שם סעיר של כהן גדול ופר הלם דבר של סנהדרין ויש שם מלכים ויש שם שרים ויש שם שופטים ויש שם שברים ויש שם עיזים ואתה יודע מה בעיקר יש שם? יש שם מזבח שגורם לי לעלות קלים. יש מזבח שבו מביאים את עולת התמיד. זאת עולת התמיד העשויה בהר סיני. אחד בבוקר ואחד בין הארבעים. זו העולה שמגלה שבאופן פנימי תמידי הכל קודש. אבל כדי לראות את זה, אני אראה לך את זה במראה. זאת הפרשה. יש מדרש שאני מסיים בו ובזה אנחנו חותמים. יש מדרש מדהים. הוא מופיע בהקדמה, הזכרתי אותו השבוע בשיעור על הסידור. הוא מופיע בהקדמה לעין יעקב. מדרש מדהים מדהים. בהקדמה לעין יעקב יש את הכותב. ויש שם הפירוש הגדול על עין יעקב, על אגדות הש"ס. הכותב. ויש לו הקדמה לספר. ובשלהי ההקדמה הוא מביא מדרש. והוא כותב שהוא לא יודע איפה המדרש, אבל הוא ראה מדרש והוא לא מוצא אותו. הוא כותב, זה לא מצטיו. ביקשתיו, הוא כותב, ולא מצטיו. והוא אומר שכתוב במדרש כך. בן ננס אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה פסוק כולל. הכוונה זה הכלל שכולל את הכל. אחדות השם. רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, אני השם, זה כולל ממנו. דווקא שם במדרש זה הפוך. זה רבי עקיבא וזה בן ננס. עכשיו תחזיקו. נו, מבינים מה זה? זה מדבר על אחדות השם, וזה מדבר על כל ה... רבי שמעון בן פזי אומר, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, זה כולל מכולם.
מה זה כולל?
מכולם, זה יותר חשוב מהכל. שני עמי... מהבוקר ומאחרי הצהריים זה כולל הכל. את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בנהריים. ואז הוא מסיים הכותב. אמר רבי פלוני, ביקשתיו ולא מצאתיו, לא זוכר מי. הוא מביא, אמר רבי פלוני, הלכה כרבי שמעון בן פזי. אתם יודעים למה? כי היכולת להגיע לעולה תמיד זה כולל הכל. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זו מדרגה אדירה. ואהבת לרעך, אבל היכולת להבין שכל יום תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים, כל יום את הקורבן הזה מקריבים כל ישראל. אני לא צריך להיות שם, זה קורבן שלי. זה מזבח העולה. זה המזבח שלוקח אותך מיריעות העיזים דרך עמודי הנחושת, דרך המראות הצובעות של הספקלריה שאינה מהירה, דרך המקום שלך בציור, ומעלה אותך תמיד, ערב ובוקר בכל יום תמיד. אתם מבינים מה זה תפילות כנגד תמידים תקנו? הבסיס של התפילות הוא האמונה שאני יכול להגיע דרך יריעות העיזים אל הכיור ואל הנחושת ואל המזבח החיצון. אני אוכל גם להיכנס הלאה אחרי זה, לכסף, לזהב. עד שהכהן הגדול ייכנס בשמי לקודש הקודשים ביום הכיפורים. עד כאן, במשכן של הפעם.